שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודינו בספר שמואל, בעזרת השם. אתמול ראינו את ההשוואה ואת הצמדת הפסוקים שעושה הנביא בין התנהגותם של בני אלי לבין התנהגותו של שמואל, וראינו שהדברים לא רק באים לנגד שהם הולכים בדרך השם, שבניו של אלי, סליחה, לא הולכים בדרך השם, ושמואל הולך בדרך השם, אלא ראינו גם שבהמשך חייו של שמואל, הוא נוקט בדיוק בדרכים הפוכות מאלו שנקטו בני אלי. נזכיר את הדברים בקצרה. בני אלי גזלו את הקורבנות, בני אלי ביזו את הקורבנות, הקדימו את חלקם לחלק המזבח, ובני אלי גרמו לערבוב ועיכוב לבני האדם הבאים להקריב. לעומתם שמואל לא נוגע ולא לוקח ולא מקבל שום הנאה ושום, כפי שציין הפסוק, אפילו מאומה מעם ישראל, לא נהנה, אפילו דבר פעוט ודבר קטן, מדבר פעוט ומדבר קטן הוא לא נהנה מהם. שמואל מברך לפני אכילת הזבח, קודם חלק שמיים ואחר כך חלק בשר ודם, ושמואל מסתובב ובא אל העם למנוע מהם עיכובים וטלטלות ושהיה בדרך, בניגוד למה שעשו בני אלי. היום נמשיך לעסוק בשמואל וגם בתוכחה של אלי לבניו, כפי שהיא מובאת אצלנו בפרק. כפי שציינו אתמול, הפסוק מציין את שמואל בתוך הפרק שלנו שעוסק בחטאי בני אלי והעונש שהגיע אליהם. נציין מספר פסוקים שכבר קראנו אותם אתמול. בפסוק י' נאמר, וילך אלקנה רמתה אל ביתו, והנער היה משרת את השם את פני אלי הכהן. אז הנער כמובן זה שמואל, כתוב שהיה משרת את השם את פני אלי הכהן. בפסוק י' בפרק נאמר, ושמואל משרת את פני השם. פה לא מוזכר אלי. ושמואל משרת את פני השם. זה פסוק י' ח'. ובפרק ג' פסוק א', שגם אותו הזכרנו אתמול, מצוין, והנער שמואל משרת את השם לפני אלי. שוב פרק ג' פסוק א', והנער שמואל משרת את השם לפני אלי. אז רואה פה בעל המצודת דוד, התקדמות והדרגתיות בהתפתחותו של שמואל. ושוב נקרא את הפסוקים על פי פירושו. הפסוק הראשון, פרק ב' פסוק י' א', סוף הפסוק, והנער היה משרת את השם את פני אלי הכהן. מבאר בעל המצודת דוד, רוצה לומר לפניו, כי היה מלמד איך ישרת את השם. זאת אומרת, שלב ראשון, מגיע תלמיד, מגיע אדם צעיר שלא יודע ללמוד עוד, או לא יודע את ענייני העבודה, והוא יושב לפני הגדול ממנו, לפני החכם, אצלנו, לפני הנביא, לפני הכהן הגדול, והוא מלמד אותו. אז שלב ראשון, משרת את השם, את פני אלי הכהן, את פני, הכוונה היא לפניו. זאת אומרת, אלי מלמד את שמואל לדרכי העבודה, דרכי העבודה במשכן, דרכי עבודת השם בכלל, דרכי אולי ההכנה לקראת נבואה, אלו הדברים שאלי מלמד את שמואל, וזה שלב ראשון, שאדם שהוא עדיין בגדר תלמיד, שהוא לא יודע, בא לפני הגדול ממנו, שיחנך אותו, ידריך אותו, ילמד אותו, וכך זה הסדר. פסוק הבא, פסוק י' ח', כפי שציינו, אומר הנביא, ושמואל משרת את פני השם, וכפי שדייקנו, לא מוזכר פה אלי, ושמואל משרת את פני השם, מסביר בעל המצודת דוד, ולא, ולמעלה אמר את פני אלי, להגיד שלאחר שגדל, לא הוצרח עוד אלי לאורותו. זאת אומרת, שמואל התפתח, שמואל גדל, שמואל החכים, וכעת הוא כבר יכול מעצמו ללמוד ולהתקדם ולהבין, והוא מגיע לשלב שלא הוא צריך עוד לאלי לאורותו. זאת אומרת שהוא לא צריך כבר את לימודו של אלי מסתמה, הוא דיבר איתו, התייעץ איתו, שאל אותו שאלות, אבל בתור מורה קבוע, ובתור מדריך, ובתור אחד שמכוון באופן קבוע, באופן יומיומי, את זה כבר שמואל לא צריך. כבר שמואל גדל, ושמואל, כפי שאומר פה המצודת דוד, שלאחר שגדל, לא הוא צריך עוד לאלי לאורותו. וכפי שציין הפסוק, בפסוק י' ח', כמו שאמרנו, ושמואל משרת את פני השם. זאת אומרת, כבר בלי אלי, שמואל מחכים מידיעותיו, מתוך מה שהוא השכיל, מתוך מה שהוא למד, כמובן, בעבר, מאלי. בפרק ג', פסוק א', מצוין, והנער שמואל משרת את השם לפני אלי. פה מציין בעל המצודות את סיום המהלך, והוא אומר, רוצה לומר, שהיה זריז בעבודת השם, לעשותה לפני אלי וקודם לו, כי מתחילה הוראו אלי עבודת השם, ואחר זמן נתחזק מאליו, ולבסוף נתעלה יותר, עד שזכה לנבואה. זאת אומרת, פה שמואל מגיע כבר למדרגה גבוהה יותר, שמואל מגיע לרמה גבוהה יותר, שהיא בבחינת לפני אלי, כפי שהוא אומר, לפני אלי וקודם לו. זאת אומרת, כפי שמצוין פה בפסוקים, כפי שנראה אחר כך בהמשך, אלי וכוח נבואתו של אלי נחלש, יורד, ואילו נבואתו של שמואל מתחילה לצמוח ומתחילה לעלות מעלה-מעלה. זאת אומרת, שמואל, על ידי התקדמותו, הוא משיג את אלי, עובר את אלי, קודם לו, לפניו. כמובן, הכל נבנה על יסוד השורשים שהוא למד מאלי, ואחר כך החכים מעצמו. ועם כל זה, הוא ממשיך להתגדל הלאה הלאה, ועד כדי כך שהוא מגיע למצב שהוא לפני אלי וקודם לו. שוב אני אקרא את דברי המצודות. אומר המצודה דוד, שהיה זריז בעבודת השם, לעשותה לפני אלי וקודם לו. כי מתחילה הוראו אלי עבודת השם, שלב ראשון, למד לפני אלי, ואחר זמן נתחזק מאליו, ולבסוף נתעלה יותר עד שזכה לנבואה. זאת אומרת, התקדם שמואל ועלה מעלה מעלה. וזו הדרך שאדם לומד. בהתחלה אצל רבותיו, אצל מוריו, הוא מגיע בחוסר ידיעה, והוא מחכים, והוא שומע, והוא קולט, והוא מקבל מרבותיו וממוריו, ומשאר האנשים שמדריכים אותו ומכוונים אותו. ואז כשהוא התמלא, והוא ספג, והוא התעלה, הוא כבר מתחיל להחכים מעצמו, כמובן, על בסיס התורה שלמד בעבר מרבותיו. וממנה הוא שואב, וממנה הוא מחדש, וממנה הוא מתעלה. עד כדי כך שיגיע למצב שהוא יתעלה אפילו על רבותיו, על מוריו, על מדריכיו, ויצא אדם גדול, אדם עשיר, שכמובן הוא מחובר אל אותם שורשים, אל אותו מקור שממנו הוא ינק, והוא ממשיך להשפיע הלאה לפי הגוון המיוחד שלו, לפי הדרך, הראייה המיוחדת שלו, לפי המצב. שבו הוא נמצא. לפי זה הוא לוקח ושואב מתורת רבותיו, מחדש, מתעלה, מברר ומוציא לאור דברים גדולים יותר אפילו ממה שהיו בימי רבותיו. זה המהלך, כפי שמציין פה המצודת דוד, בהתפתחותו ובהתקדמותו של שמואל. נקודה נוספת שיש פה בפרק, שעליה דילגנו וכעת נתייחס אליה, זה היחידה שבין פסוקים כ"ב עד כ"ו. הפסוקים האלה עוסקים בתוכחת אלי לבניו. אלי שומע מה שעושים בניו, ואלי מוכיח אותם. הפסוק, בפסוק כ"ב, נאמר, ואלי זקן מאוד ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, את אשר ישכבו את הנשים הצובות פתח אוהל מועד, כפי שהסברנו, ויאמר להם, למה תעשון כדברים האלה? אשר אנוכי שומע את דבריכם רעים מאת קולם אלה. אל בניי, כי לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע, מעבירים עם השם. זאת אומרת, אותה שמועה שמגיעה לאוזניי, שעל המעשים שעושים נעלי, היא לא טובה. ואז הוא מסיים הפסוק, ולא ישמעו לכל אביהם, כי חפץ השם לעמיתם. אז אלי מוכיח את בניו, ואומר להם, מגיע אליי שמועות, מגיעים אליי דיבורים, על מעשים רעים שאתם עושים, על מעשים לא טובים שאתם עושים, והוא מוכיח אותה, ואם להשם יחטא איש, מי יתפלל לו? זאת אומרת, אם אדם יחטא כלפי הקדוש ברוך הוא, מי יוכל להגן עליו? מי יוכל באמת לומר שהוא לא חטא ושהוא לא עשתה ושהוא לא יענש? אבל עדיין, ולא ישמעו לכל אביהם, כי חפץ השם לעמיתה. אז כפי שקראנו עכשיו, כפי שמצוי פה בפסוקים, אלי מוכיח את בניו. אבל כשאנחנו עוברים לפרק ג', ששם שמואל מקבל את הנבואה הראשונה שלו, ושמואל בפרק ג' מקבל את הנבואה שוב, כפי שבפרק ב', על העונש שיגיע לבית אלי, מצוין בפסוק הבא, בפסוק י' ג' בפרק ב', בפרק ג', סליחה, אחרי הדברים החריפים שמתחילה הנבואה, והגדתי לו, הכוונה היא לאלי, כי שופט אני את ביתו עד עולם. זאת אומרת, העונש שלו יהיה תמידי, זאת אומרת, לא ולזרו. בעוון אשר ידע כי מקללים להם בניו, זאת אומרת, הוא יודע שבניו מבזים, כמו שראינו את הקורבנות, את האנשים, ולא חיה בם. הפסוק מציין ומסיים, ולא חיה בם. פירוש הדבר, הוא לא הוכיח אותם. וכעת אנחנו עומדים בעין תימה. הפסוק פה בפרק ג', בפסוק י' ג', מציין שאלי יקבל את העונש הוא וזרעו בעוון שבניו ביזו את הקודשים, בניו ביזו את האנשים, את כל העבודה, את עם ישראל, ולא כי אבא, הוא לא הוכיח אותם. אבל לפני כמה דקות, קראנו פה פסוקים בפרק ב', פסוק כף ב' ואילך, שבהם ראינו ומצאנו שאלי מוכיח אותם, שאלי מוכיח את בניו, ואלי שמע שעשו את בניו. על בניי, כי לא טובה השמועה שאנוכי שומע מעבירים עם השם, ואם להשם יחטא איש, מי יתפלל לו? אז אלי מוכיח את בניו. אז כיצד מציין הנביא ואומר, העונש על בית אלי יגיע כיוון שהוא לא הוכיח אותם, שלא כי אבא. את ההערה הזאת מהירים פה הפרשנים, והם נותנים מספר כיוונים. נקודה ראשונה, התוכחה של אלי לבניו אכן הייתה, כפי שראינו בפרק ב', אבל היא לא הייתה עוצמתית וחזקה ומשמעותית לפי גודל החטא, לפי גודל המעשים וחומרת המעשים של בניו. כדי שתוכחה תועיל, היא צריכה לבוא לפי היחס הנכון למעשה שאותו רוצים להוכיח. הביטוי בפרק ב', בפסוק כ"ד, על בניי כי לא טובה השמועה אשר אנוכי שומע, וכן שאר הפעמים שהכל פה מענייני שמועה, אבל הביטוי כי לא טובה השמועה, אנחנו יודעים שהתורה, כפי שאומרים חז"ל, רוצה ומדריכה לדבר בלשון נקייה. לדבר בלשון נקייה. הכוונה היא, במקום להגיד את המילה תמה, אומרים לא טהור, במקום להגיד את המילה כשר, אומרים, במקום להגיד את המילה פסול, אומרים שזה לא כשר, וכן על זה הדרך. ככה הדרכתה של תורה. כמובן, אנחנו יודעים שמופיעים בתורה גם פסוקים שמציינים, הבהמות האלה טמאות, הנגעים האלה טמאים, אז מה המשמעות? אז לדבר בלשון נקייה, או להגיד מפורש, טמא, טהור, פסול, כשר? הנקודה היא, שכאשר, או הנקודה היא, נגיד את קודם במשפט אחד, הכל כמובן לפי העניין ולפי התוכן. כאשר אני רוצה שאנשים יתרחקו מדבר אסור, מדבר פסול, אז הפסוק מציין את הדבר בכל חומרתו. כדוגמת איסור עבודה זרה, לשבור, להרוס, לנטץ, הכל, להחריט, ביטויים חריפים, ברורים וחדים, כדי שיהיה ברור שעם ישראל לא מתקרב לכל ענייני עבודה זרה. אותו דבר, מאכלות אסורות. כל הבהמות האלה, כל העופות האלה, הם טמאים, ומי שיגע בהם יהיה טמא, או עניינים של שרצים, או נגעים, כדי, כאשר התורה רוצה להרחיק ולהבדיל את עם ישראל מכל הדברים האסורים והפסולים, המתמים את הגוף ואת הנפש, היא נוקטת בלשון ברורה וחדה. זה תמה, תחריט את זה, תבטל את זה. ואילו, כאשר מדובר לא בציווי, אלא במהן סיפור הדברים, כפי שמצוין בפרשת נוח, שם מדובר, שם מסופר, שנוח הכניס לבהמה, לתיבה, בהמות תאורות, וגם בהמות שלא תאורות. זאת אומרת, בא לספר, באה התורה ואומרת, שנוח הכניס לתיבה את כל סוגי הבעלי חיים, גם כאלה שהם תאורות, וגם כאלה שהם לא תאורות. פה אין צורך, פה אין עניין, לבוא ולהגיד בצורה חדה, בהמות תאורות ובהמות מאות. כי ברור לנו, כשברגע שאומרים בהמות תאורות ובהמות לא תאורות, אנחנו מבינים שהוא הכניס את שני הסוגים, את שני המינים. בהקשר שלנו, נחזור לפה, כאשר רוצים להוכיח מישהו על מעשה שהוא עשה, אז תלוי לפי חומת המעשה. כאשר המעשה הוא מעשה קל, אני יכול לומר לו, המעשה שאתה עושה הוא לא טוב, זה לא ראוי, לא ככה מתנהגים. אבל כאשר אדם עשה מעשה חמור, מעשה פסול, מעשה שלא, שאי אפשר לקבל אותו, כעת, כשבאים להוכיח אותו, אי אפשר להסתפק בלשון עדינה ולומר, מה שעשית זה לא טוב, זה לא ראוי, זה לא נכון. כאן צריך לבוא ביטוי חריף, ביטוי חד. המעשים פסולים, המעשים אסורים, לא ייתכן להמשיך אותם. חייבים כעת להפסיק אותם. ובסגנון הזה, דברים שיהיו בצורה בוטה, חדה וחריפה. כמובן, מתוך שמירה על כבודו של אותו אדם שאנחנו מוכיחים, אבל לציין עד כמה המעשים האלה פסולים. אנחנו לא פוסלים את הבן אדם, פוסלים את המעשים ואת ההתנהגות. בפסוק שלנו, כפי שראינו את המעשים של חטאי בני אלי, מוכיח אותם אלי ואומר, אל בני, כי לא טובה השמועה. והמילים, כי לא טובה השמועה, כוונה היא, אותה שמועה שאני שומע על מעשיכם, היא לא טובה. כמובן, המילים לא טובה, הם מילים פחות חריפות, פחות משמעותיות, ממילים כמו, השמועה היא רעה, השמועה שאני שומע היא מעשה חמור, הדברים שנאמרו לפניי הם מעשים פסולים, וכדומה. המילים, אולי נקרא להם בביטוי העדינות יותר, כי לא טובה השמועה, בא לומר שהשמועה, במילה המעשים, הם לא טובים. זאת אומרת, חומת המעשים לא כזאת חמורה, והיא לא כזאת קריטית. ולכן, אם נחזור לשאלה ששאלנו, כיצד אומר הנביא לאלי, העונש יבוא על ביתך, כי לא הוכחת את בניך, ואילו בפסוקים, בפרק ב' ראינו שאלי כן הוכיח את בניו, אז לפי אחד הפרשנים, הכוונה היא שאכן אלי הוכיח את בניו, אבל הוא לא הוכיח אותם לפי חומרת המעשה, כראוי לחומרת המעשה. ההוכחה הייתה ברמה פחותה יותר, ברמה חלשה יותר. וכמה שכך, אז כלפי המעשה, כלפי החטאים של בניו, התוכחה שלו לא נחשבת כתוכחה, לא נחשבת כהוכחה, ולא נחשבת כאמירה שאלי בא ומתנער ממעשה בניו. זה הסבר אחד. כבדומה לי, אומר אותו על שייך, אולי ראיתי אותו פעם, כעת אני לא זוכר. הסבר נוסף, מצוין, בתחילת התוכחה, בפרק ב' פסוק כ"ב, מצוינים שלוש מילים. הפסוק, הנביא פותח ואומר, ואלי זקן מאוד. ואז מצוין את התוכחה, ושמע את כל אשר יעשון בניו. מה המשמעות של הפתיחה הזאת? בפסוק כ"ב, ואלי זקן מאוד. מה המשמעות של הפתיחה הזאת ביחס לדברי התוכחה? אז מסבירים שוב הפרשנים, באופן שונה ממה שהסברנו מקודם. ואלי זקן מאוד, הכוונה, שאלי הוכיח את בניו כשהוא היה זקן. זאת אומרת, כשכבר היה מבוגר, וכמו שראינו, כמו שנראה, בהמשך, אלי נפטר בגיל מבוגר מאוד, בגיל 98. אז אלי הוכיח את בניו כשהוא כבר היה זקן. זאת אומרת, כאשר בניו עשו את המעשים והתנהגו בדרך הפסולה, בדרך של החטא, כפי שראינו, כפי שציינו, כפי שציין הכתוב, אז שמה הגיעה שתיקה. שמה לא שמענו את אלי. שמה אלי לא דיבר. ואילו, ואלי זקן מאוד, זאת אומרת, כאשר אלי הזקין, אז באה התוכחה, ואז באו הדברים כלפי בניו. ועל זה מגיע הפסוק, ואומר שאלי לא הוכיח את בניו. הכוונה היא שאלי לא הוכיח את בניו בזמן, בשעת המעשה, בצמוד למעשה, אלא אלי הוכיח את בניו בגיל מאוחר יותר, בתקופה מאוחרת יותר, אולי זה היה כבר בזקנותו המופלגת, אולי לקראת מותו, אבל בגיל מופלג יותר, כשהוא כבר זקן, כשבניו כבר היו בחטא כמה וכמה שנים, ולכן הפסוק מציין בפרק ג' כאשר הנביא אומר שהחטא, שהעונש שיגיע על בית אלי, יגיע בעבור זה שהוא לא קיים בם, זאת אומרת שהוא לא הוכיח אותם, הכוונה היא הוא לא הוכיח אותם בזמן. הוא לא הוכיח אותם בזמן, הכוונה היא שהוא הוכיח אותם רק לעת זקנותו, כפי שציין פה הפסוק, ואלי זקן מאוד, זה אלו המילים הפותחות את דברי התוכחה של אלי. זה הסבר נוסף בפרשנים שנמצאים פה. הסבר נוסף, דומה להסבר השני, אבל שונה במעט, שאכן הייתה פה בעיה במישור הזמן. במישור הזמן הייתה פה בעיה בתוכחה. אבל הבעיה היא קצת אחרת. לא כמו שהזכרנו מקודם, שאלי לא הוכיח את בניו כשהוא היה צעיר, אלא שכאשר אלי שמע, כאשר אלי שמע את דברי העונש, שכפי שמצוין בפרק ב', את אותם עונשים שיגיעו לבניו, שיגיע לזרו, בעבור מעשה בניו, אז אלי, כפי שציין, כפי שמצוין בפרק ג' בפסוק ב', והיהי ביום ההוא, ואלי שוכב במקומו. והיהי ביום ההוא, ואלי שוכב במקומו, ועיניו החלו כאות, לא יוכל לראות. זאת אומרת, אלי שומע את דברי התוכחה. אלי שומע את דברי העונש, שיגיע לו ולזרו. והפסוק מציין, והיהי ביום ההוא, הכוונה היא באותו יום שהגיע אליו הנביא, שהגיע אליו איש האלוהים, ואמר לו שבניך עושים את המעשים, וממילא יגיעו אנשים כאלו וכאלו, על זרחה. ביום ההוא אלי שוכב במקומו. זאת אומרת, הוא שוכב. מסביר המלבים, בפסוק י' ג', בפרק ג', שהסיבה שהפסוק נוקט, שאלי לא קיעה בם, הכוונה היא שכאשר אלי שמע את התוכחה, את העונש שיגיע על זרו, מיד היה עליו לקום, ולגשת לבניו, ולומר להם את אותו עונש שעתיד להגיע אליהם, עליהם ועל זרם, ומאלה שיפסיקו את המעשה. אבל אחרי שאלי שמע את אותה תוכחה, ואת אותו עונש, ואת אותה נבואה קשה, שאומר איש האלוקים לאלי, עליו ועל זרעו, אלי שוכב במקומו. הוא לא התנער, הוא לא קם מיד, הוא לא מיד הלך לבניו ואמר להם את הדברים, את חומרת המעשה, את העונש שיגיע אליהם. ובעקבות זה, הפסוק מכנה ואומר, ולא חיה בה. זאת אומרת, הוא לא יזדרז מיד אחרי שמיעת העונש, לבוא ולהוכיח, לבוא ולהתרות בבניו, שהם לא נוהגים כראוי. וככה מבאר פה המלבים, בפסוק י' ג' בפרק ב', ולא קיעה בם, שהלא היה ראוי שתכף ששמע דבר איש אלוהים, יכאה בם, ויזעק אליהם בכל מר צורח, והוא לא שט ליבו לדברי הנביא. דברים חריפים וכואבים, שאומר המלבים, שוב אני אקרא אותו, בפרק ג' פסוק י' ג', לא קיעה בם, שהלא היה ראוי שתכף ששמע דבר איש אלוהים, יכאה בם, בבניו כמובן, ויזעק עליהם בכל מר צורח, והוא לא שט ליבו לדברי הנביא. אם כן, נסכם את הנקודה שלמדנו עכשיו. אלי בפרק ב' מוכיח את בניו על השמועה שמגיעה, על המעשים הרעים שלהם, על, כפי שציין הפסוק, שאומר להם, הנביא אומר להם, אלי, למה תעשו כדברים האלה, אשר אנוכי שומע את דבריכם רעים? מצד שני, ראינו, כאשר הנביא, כאשר אלי מקבל נבואה נוספת על אותו עונש שיגיע לו ולזרעו, הפסוק מציין שהעונש יגיע בין היתר על כך שאלי לא קיים בם. זאת אומרת, אלי לא הוכיח את בניו. ועמדנו פה על הסתירה, על הקושי. הרי בפרק ב' מצוין שהוא כן הוכיח אותם. אז הבאנו מהפרשנים שלושה מהלכים. מהלך אחד, הכוונה הייתה פה, החוסר תוכחה היה בחומרת התוכחה. זאת אומרת, על חטא קל, כפי שציינו, על מעשה קל, מגיעה תוכחה קלה, על מעשה חמור, צריכה להגיע תוכחה חריפה. ואם על מעשה חמור מגיעה תוכחה קלה, התוכחה נחשבת כלא הייתה. היא לא משמעותית, היא לא יכולה להזיז את הבן אדם מאותו מעשה חמור שהוא עשה. וזה היה החיסרון בתוכחה של אלי. זה היה הסבר אחד. הסבר נוסף היה על זמן התוכחה. לגבי זמן התוכחה, כפי שציינו, הפסוק מציין, ואלי זקן מאוד. זאת אומרת, אלי הוכיח את בניו רק לעת זקנותו, ולא בצמוד למעשיהם, ולא בצמוד למעשים המקולקלים שהם עשו. וכיוון שאלי הוכיח את בניו רק לעת זקנותו, התוכחה היא פחות אפקטיבית, פחות מועילה, היא לא צמודה אל המעשה, היא רחוקה ממנו, אחרי שכבר האדם משתרש בחטא. ולכן, מציין הפסוק, שלא קיעה בה. הסבר שלישי, שראינו במלבים, שאלי הוכיח, אלי שמע את התוכחה ואת העונש, שמגיע, שתגיע לו ולזרו, והוא לא פנה מיד להוכיח את בניו, אלא וישכב אלי במקומו, כפי שציין הפסוק. כפי שציין הפסוק בתחילת פרק ג', והיא ביום ההוא שמגיע איש האלוהים, ואלי שוכב במקומו. זאת אומרת, הוא לא התנער, וכמו שאמר המלבים, זעק עליהם בקול צורח, בקול מר צורח, להתנער ממעשיהם. הגיע בעקבות כך, התוכחה שהגיעה בתקופה מאוחרת יותר, מוגדרת כחוסר תוכחה. בזה גם נוכל להסביר מה התחדש בדברים או בתוכחה שמגיעה בפרק ג'. הרי כבר למדנו בפרק ב' שמגיע איש האלוהים אל אלי ואומר לו שבניך עושים את המעשים הפסולים האלו וגוזר עליו את העונשים, כפי שלמדנו. לשם מה יש צורך בעוד נבואה? מה מוסיפה הנבואה בפרק ג' מפסוק י' א' ואילך, ששוב מזכירה, והגדתי לו, כוונה היא לאלי, כי שופט אני את ביתו עד עולם בעבור אשר ידע כי מקללים להם בנה ולא חייה בהם, לכן נשבעתי לבית אלי, אם התכפר עוון בית אלי בזבח ומנחה. זאת אומרת, מה הוספה? מה המשמעות? מסביר פה המלבים, המשמעות הנוספת היא שהתוכחה הראשונה והעונש והנבואה לעונש, אכן הייתה נבואה על עונש שיגיע לבית אלי. אבל עדיין היה אפשר אולי מקום לשנות, לתקן, להמתיק, לחזור בתשובה. אבל כאשר מגיעה התוכחה הזאת, ואלי עדיין שוכב במקומו, ואלי לא פועל, ולא משנה, ולא מזיז את בניו ממעשיהם, מגיעה הנבואה השנייה, עם הפסוק, לכן נשבעתי לבית אלי, פירוש הדבר, כאשר עכשיו נעשה את הנבואה הזאת, נבואת הפורענות, העונש, לבית אלי, נבואה בבחינת גזר דין שיש בו שבועה. זאת אומרת, יש גזר דין, חס וחלילה, שדברים קשים יבואו, ואפשר לתקן על ידי תשובה, מעשים טובים. ויש מצב שהגזר דין הוא עם, שיש שבועה שמתלווה לגזר דין. וכאן הגזר דין הוא הרבה יותר קבוע, והרבה יותר קשה לבטל ולהזיז ולשנות. בעצם הנבואה הנוספת שמופיעה בפרק ג', שבה שוב נחתם גזר הדין, שבה נחתם גזר הדין על אלי ועל בניו, בעצם באה לציין את החוזק ואת קביעת הגזר דין, שאכן אותה נבואה שהוזכרה בפרק ב' תבוא ותתקיים. וכעת אותה נבואה עלתה מדרגה מגזר דין, מנבואה של פורענות על בית אלי, כעת הנבואה היא נבואה וגזר דין עם שבועה. כפי שציינו, הסיבה לכך היא הבעיה בתוכחה של אלי לבניו. הנקודה הזאת של התוכחה של אלי לבניו מלמדת אותנו, כמו שראינו, כמו שציינו, איך צריך להוכיח. צריך להוכיח בצמוד למעשה, צריך להוכיח לפי רמת המעשה הפסול שאותו אנחנו רוצים להוכיח. וכמובן, זה לא מצוין פה, אבל מתוך שמירה על כבודו של אותו אדם שעשה את המעשה הפסול, שעשה את המעשה האסור, אבל כדי שתוכחה תועיל, כדי שתוכחה תהיה אפקטיבית, כדי שתוכחה באמת תשנה ותגרום לאדם שאותו אנחנו רוצים להוכיח לשנות את מעשיו, היא צריכה להיות בזמנים נכונים, בסגנון נכון, ובכך נצליח לקדם ולשנות את אותו אדם. בעזרת השם, מחר נמשיך הלאה, פרק ג', יום טוב.